נראה שאין רגע דל ביחסי החוץ של ארצות הברית ורוסיה מאז כניסתו של דונלד טראמפ לתפקיד הנשיא, ועוד קודם לכן בלטה במיוחד מערכת היחסים האמביוולנטית שלו עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. אומנם השניים נפגשו כדי להגיע להסכמות במספר סוגיות מאז שטראמפ נכנס לתפקיד, אבל בסך הכל השדרים שעוברים בין וושינגטון למוסקבה בימים אלה הם, איך נאמר, פחות חיוביים. טראמפ ביטל ברגע האחרון פגישת פסגה שהייתה אמורה להתקיים בשולי ועידת ה-G20 בבואנוס איירס, ועל כל זאת ועוד אנחנו נרצה לדון בדקות הקרובות גם בהקשרים הישראליים, כמובן עם שניים מבחירי חוקרנו, צבי מגן ואלדד שביט, שלום משניכם.
שלום,
שלום וברכה.
בשבוע האחרון, נקודת הייחוס אולי המעניינת ביותר מבחינתנו, התקיים ביקור של משלחת ישראלית במוסקבה, משלחת צבאית, בעקבות המשבר שתחילתו בחודש ספטמבר עם הפלת מטוס רוסי, אחרי תקיפה ישראלית בסוריה, לא נחזור על הפרטים. ראשית, מה אפשר לחדש בעניין הזה, על סמך מה שאנחנו מבינים שקורה שם בדרגים הבכירים, ואיך זה, צבי, קשור לנושא שבו פתחנו?
אכן, המעניין במשלחת, או בסופו של דבר בחידוש הדיאלוג, הוא שמאז 17 בספטמבר, רוסיה לא רוצה לדבר עם ישראל. זאת אומרת, יש דיבור בדרגי עבודה, הצבא כן ממשיך איזה שהם מגעים עם הנוכחות הרוסית בסוריה, אבל במישור הפורמלי הבינלאומי, אז עושים הכל כדי בעצם, א', לא לדבר, וב', לתחזק את מה שנקרא המשבר. כלומר, התקשורת הרוסית ומערכת הציבורית הרוסית מנהלים סוג של תעמולה עוינת נגד ישראל, שאנחנו מפרשים את זה כבסופו של דבר שמן למדורה, כדי שהחלילה המשבר הזה לא יירגע ולא ישכח, ולכן לאורך כל התקופה הזאת עד לפני כשבוע היה מצב של איזושהי מתיחות. פוטין סירב לפגוש את ראש ממשלת ישראל, וכך או אחרת הרוסים עשו הכל כדי שאנחנו נרגיש רע מאוד, גם במכלול היחסים, וגם בסופו של דבר כל המערכת הרוסית דיברה בשפה לא נעימה מאוד, כולל אנטישמיות. זה היה, ולכן לפתע יש שינוי כיוון, יש תפנית ויש נכונות רוסית לדבר, יש שיחת ראש הממשלה עם פוטין, שזה כשלעצמו לא דבר מובן מאליו, וזה המסר שמתחילים לרדת מה שנקרא מהעץ, ונמצא לכך סולם. עכשיו, בתוך כך, הסיבות לכך, בסופו של דבר, לרוסיה היו סיבות טובות מאוד של לגלגל את המשבר מצד אחד. אנחנו לא בטוחים לגבי הסיבות להפסקת המשבר. זאת אומרת, הם לא השיגו את יעדם. כי ככל הידוע לנו, הסיבה הייתה בסופו של דבר להפעיל מנופי לחץ על ארצות הברית. ארצות הברית היא היעד העיקרי של, של רוסיה, ולא בסופו של דבר ענייני מזרח תיכון או ישראל. ארצות הברית בסופו של דבר היא יריב עיקרי בזירה הבינלאומית ומפעילה לחצים על רוסיה. רוסיה כדי בסופו של דבר לשרוד בתוך ההתמודדות הזאת, משתמשת בכלים כאלה ואחרים כחלופה למנופים שיש לארצות הברית ולה אין. אין לה יכולות כלכליות, אין לה יכולות מדיניות ואין לה יכולות צבאיות בסופו של דבר. ולכן השיטה של משברים היא התגובה למה שאמריקנים מפעילים כלחץ על רוסיה בעניינים שונים. למשל, העניין המרכזי כרגע זה סנקציות על רוסיה שנמשכות מזה 4 שנים. רוסיה לא מצליחה לקבל שיח עם ארצות הברית או עם אירופה גם, לצורך העניין, כל המכלול המערבי. אותם 4 שנים, פה ושם יש מפגש, אבל הוא לא מביא להם את התוצאה, והתוצאה היא ביטול הסנקציות והסדרת כל היחסים. ולכן רוסיה יזמה את המשבר הסורי, רוסיה בתוך כך יזמה גם את המשבר מול ישראל, כדי להגיע למצב של לזכות בדיאלוג עם הצד השני. האמריקנים לא ממש ססים לדבר, משום שהאמריקנים ודאי לא מוכנים לוותר, האמריקנים לא לבדם, כמובן, כל המערכת המערבית, נאטו והאירופאים, לא מוכנים לבטל את מכלול הסנקציות על רוסיה, תמורת איזה שהם, נאמר, הסדרים מקומיים במזרח התיכון. הם רוצים פירוש שהם יצאו מקרים, שיעזבו את האוקראינים בשקט ויפסיקו לאיים על כל שכניהם. זה בעצם הטיעון המרכזי במערב. ולכן אין מפגש, אין מסע ומתן, וכי אין ממשק באיזשהו מפגש אינטרסי, מה שנקרא. בתוך כך, ישראל נבחרה כיעד, כי הייתה יעד נוח מכל מיני סיבות, ורוסים גלגלו את סיפור המטוס על חשבונה של ישראל, תחזיקו את המשבר הזה לאורך פרק זמן, די ממושך, ולפתע זה הסתיים. המועד, מועד הסיום הוא למחרת היעדר פגישה בבואנס איירס. שם קיוו להגיע לשיח עם ארצות הברית, הכינו מנופי לחץ נוספים חוץ מישראל, גלגלו משבר עם אוקראינים, עם הצי האוקראיני, השתלטו על שלוש ספינות אוקראיניות, וזה בעצם איום במלחמה, וקיוו שזה יהיה מספיק חזק כדי לגרום לטראמפ בבואנס איירס או בפגישות נוספות להגיע לוויתורים. בתמורה, האמריקנים הגיבו בצורה קשה מבחינת הרוסים, ביטלו את המפגש, אין שיח, ורוסים בעצם איבדו את כל מנופי השפן לשלב זה. בשלב זה, וכפועל יוצא, הם בחנו מחדש ככל הנראה את מכלול היחסים, והגיעו למסקנה שהמשבר עם ישראל כרגע מיותר, כי הוא יכול להתגלגל למקומות לא רצויים להם. ישראל בסופו של דבר מדינה פרובלמטית מבחינתם, היא יכולה לשחק את המשחק המעצמתי באזור, ולכן הם לא רוצים להגיע רחוק מדי, ולכן הם לא עד כאן, אנחנו מקפלים את המשבר, וזה מה שמתחיל לעשות מול ישראל, ולכן היה שיח של ראש ממשלה עם הנשיא פוטין, והחליטו על חילופי משלחות, מגעים, והמשך חידוש הקשר, וזה מה שקורה כרגע, מה שאנחנו צופים.
אנחנו עוד נחזור לסוגיה הסבוכה הזאת בסוף הדברים, אבל אני רוצה עכשיו לשאול אותך, אלדד, על ההתנהלות של הנשיא טראמפ. בכל הנוגע ליחסים עם רוסיה ועם הנשיא פוטין באופן ספציפי, ראינו מסרים סותרים, ראינו חום וקור, ראינו סיסמאות או אמירות שמכוונות לאימות, לעומת הבטחות או הבעות תקווה בנוגע לעתיד טוב יותר ליחסים בין שתי המדינות. מה הדרך שבה טראמפ מנהל את היחסים עם רוסיה?
זה נכון מאוד. מה שאתה למעשה הצגת, זה האמביוולנטיות שביחסים של ארה״ב עם רוסיה, הם משקפים את הדילמה הגדולה מאוד שטראמפ והממשל שלו בכלל נמצאים מאז שהממשל הזה נכנס לתפקידו. כי במקור, טראמפ עוד לפני שהוא נבחר נשיא, רצה מאוד בשיפור היחסים עם פוטין. הוא הרגיש מאוד נוח שהוא יכול להביא לשינוי מהותי ממה שהיה בתקופה של אובמה, ולמעשה זה היה יעד מרכזי מאוד של הממשל. מה שקרה מאז תחילת כהונתו של טראמפ ועד המשבר, כפי שצבי תיאר אותו לפני כמה דקות, הוא שיש מבחינת טראמפ קושי רב מאוד לנהל את מערכת היחסים שלו עם רוסיה ועם פוטין כפי שהוא היה רוצה. וזה משתי סיבות מרכזיות. האחת היא סיבה שקשורה לרוסים ולהתנהלות שלהם. באמת, לאורך השנתיים האחרונות, הרוסים עשו, מסיבה כזו או אחרת, גם אם זה מנוף וגם אם זה לא מנוף, הם עשו, הם נקטו במספר סוגיות, מספר מהלכים, שהחריפו מאוד את הכעס, גם מצד הממשל, אבל עוד יותר מצד הקונגרס, על הרוסים, כמו מה שקורה בסוריה, מה שקורה באוקראינה, מה שקרה בבריטניה, בניסיון להרעיל את הסוכן לשעבר של הרוסים, ועוד שורה של צעדים. רק לאחרונה הרוסים פרסו מטוסי קרב לוונצואלה, זאת דוגמה עדכנית מהימים האחרונים, שכל זה ביחד מייצר מסה גדולה מאוד של אתגרים מבחינת הממשל האמריקאי. אבל אני חושב שמה שמדריך ומשפיע באופן המשמעותי ביותר על מרחב התמרון של הממשל האמריקאי, זה לאו דווקא רק הצעדים שהרוסים עשו, אלא מה שקורה בתוך ארצות הברית. מאז למעשה שהממשל הזה נכנס לתפקידו, מתנהלת חקירה מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד מאוד רצינית של החוקר המיוחד מולר, לגבי המעורבות של רוסיה בבחירות לנשיאות בארצות הברית, ויש האשמות כבדות שעדיין לא הוכחו שמטה טראמפ, ואולי אפילו טראמפ עצמו, היה חלק מאיזשהו קנוניה. למרות שטראמפ מכחיש כל הזמן שהייתה קנוניה לבינו לבין הרוסים, יש לא מעט אנשים שכן מאמינים שהייתה קנוניה. מולר נמצא עכשיו כנראה בישורת האחרונה של החקירה שלו, ויכול להיות שהיא תתפרסם בחודשים האחרונים. לכן גם הלחץ היום על ממשל טראמפ הוא גדול, מרחב התמרון שלו מצומצם. מה שקרה ערב הביטול של הפגישה עם פוטין, זה אמנם היה משבר באוקראינה, אבל באותו יום או מספר ימים לפני זה פורסמו פרטים נוספים על, 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 מתוך החקירה של, של מולר, שבהחלט שמו את, את הטראמפ במקום מאוד מביך, להיפגש עם, עם פוטין כמה ימים אחרי זה, ויכול להיות שלמעשה אוקראינה הייתה איזה סוג של תירות. אני רוצה להגיד שמבחינתו של טראמפ, כל המשברים האלה הם, הם נתונים לדיון. וראינו גם שהם עלו בדרך כזו או אחרת בפגישה שהייתה ביניהם בהלסינקי. אבל מתוך כל הפגישות האלה ומתוך כל המגעים שגם טראמפ ניהל עם פוטין לאורך השנים, לאורך השנתיים האחרונים, וגם היועץ לביטחון לאומי ניהל עם המקבילו הרוסי, למעשה לא יצא, לא יצאה התקדמות משמעותית. והיום אנחנו נמצאים בנקודה ש... היחסים בין שתי המדינות נמצאות בשפל, בשפל, ו, וקשה כרגע לראות את, ה, את שתי המדינות מצליחות להגיע מתוך השפל הזה לאיזשהו הסכמות בסוגיות בינלאומיות שהן מאוד קריטיות ומשפיעות על סדר היום הבינלאומי. וגם כמו שצבי גם אמר מקודם, אירופה, וגורמים אחרים לא עושים קל יותר מבחינת האמריקאים לנסות לפתור את זה.
אז בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה לשאול עכשיו את שניכם שאלה שתסכם את הדיון וגם תחבר את שתי נקודות המבט, זו שממוסקבה וזו שמוושינגטון, והשאלה היא איך השפל הזה במערכת היחסים משפיע, מקרין על זירת המזרח התיכון, ובאופן ספציפי עלינו, איפה זה שם אותנו מבחינת הדילמות המרכזיות, סוריה, לבנון, אולי גם הזירה הפלסטינית.
אמנם הסיבה העיקרית והמקורית היא בסופו של דבר הנושא הבינלאומי הגלובלי בין רוסיה למערב, ספציפית ארצות הברית. אבל once רוסיה החליטה להיכנס למגרש האזורי, היא חייבת להתמודד עם, עם התנאים המקומיים, עם כללי משחק המקומיים, עם המסרים ארוכי הטווח החוצה למכלול הגלובלי. ואז היא מוצאת את עצמה בסוריה במלחמת אזרחים קשה, שלא מקבלים אותה למועדון המכובד של לוחמי דאש, זאת אומרת נגד הטרור, שהיא לא קיבלו את הטירוץ שהיא באה לעזור ללחם בטרור, הבינו בדיוק מה היא מחפשת שם. והיא צריכה להסתדר עם ארבע שחקנים קשוחים ביותר במגרש הזה, שגם אנחנו לא כל כך מסתדרים איתה. היא צריכה להסתדר עם הטורקים, עם האיראנים, עם הסעודים, שמייצגים את כל מכלול הסונים אם תרצה, ועם ישראל, שהיא הכי קשוחה מכולם, כמה שמסוגלת לחסל כל אחד בנפרד ואת כולם ביחד, עלי בדי רוסים. עכשיו, לכל אלה יש למצוא מפתח ושפה משותפת ולשחק מול כל אחד מהם, והיא מנסה מזה שלוש שנים רוסיה נמצאת במרחב מצד אחד ופועלת מול הטורקים, וזה עד הרגע הזה, כולל ברגע הזה, יש משבר. עם האיראנים שרוצים להוציא את הרוסים מסוריה ולתפוס את מקומם, ולהפך, רוסים רוצים את האיראנים בחוץ, ולכן לא לגמרי מתנגדים לכל מה שישראל עושה. סעודים וכל מי שמאחוריהם, מצרים וירדנים וכולי, הם גם שחקן לא פשוט, כי לא מקבל לא את הטורקים ולא את האיראנים, כבר מעדיפים לקבל את ישראל. מול כל רוסיה עובדת קשה, ופה ושם מצליחה, היא מצאה שפה משותפת עם רובם. יחד עם זאת, היא לא מצליחה לסיים את המלחמה בסוריה. כי מה קורה בסוריה? בסוריה, מעבר למימד המקומי של מלחמת אזרחים ומורדים ואופוזיציה וכו' וכו' מול אסד, מישהו מפעיל אותם. ורוסים מאמינים שאלה אמריקנים, סוגריים הם צודקים, סגור סוגריים. ואמריקנים לא נותנים לרוסים לצאת בשלום מסוריה. כי לא רוצים לתת להם את הניצחון, לא רוצים לתת להם את ההישג, והדרך היא כך אחרת, או לשמר את המצב של המשך לחץ על המשטר, על הרוסים עצמם, ישירות וגם צבאית, וגם אפילו את הקורדים ועוד כל מיני מיעוטים, ומנהלים את העניינים מאחורי כלים של הטורקים, כך שבסופו של דבר שמח באזור. מבחינה הזאת, רוסיה מחפשת דרכים לצאת ואמריקנים לא עוזרים לה, ולכן היא יוזמת משברים. המשבר הזה ניזום בסופו של דבר לא באופן תיאורטי מול אמריקנים, אלא ספציפית, הם צריכים לדבר על עתידה של סוריה. פה מתחיל הסיפור. עתידה של סוריה מתחיל ונגמר גם בנושא של הפסקת לחימה, של המורדים נגד המשטר, נגד הרוסים בפועל, אבל גם בנושא איראני ועוד כאלה שחקנים, טורקים בוודאי, סוריה עוד לא הולכת לשום מקום במובן הזה. וכדרך לצאת מזה, רוסיה א' יוזמת את המשברים, וב' היא לא מצליחה לשנות את העמדה האמריקנית בכל המכלול הזה, כי אמריקנים יש להם ראייה אחרת. לכן רוסים מציעים להם את האיראנים, זאת אומרת, כבר פעמיים הציעו להם. גם בהלסינקי וגם בפריס הם הציעו להוציא את האיראנים החוצה בתמורה לכל מיני ויתורים על כל מיני סנקציות, או בהלסינקי הם הציעו סנקציות של עצמם, בפריס הם הציעו לוותר על הסנקציות לאיראנים, בתמורה לזה שהם הצליחו לדחות את האיראנים, הם גם הרוויחו מזה. זה המצב. זה מצב שגם משפיע על ישראל, כי ישראל היא שחקן במגרש הזה.
והנחישות של פוטין לרוץ לאורך כל המגרש, יכולה אולי גם לעזור לנו, או לחילופין, לפגוע בנו בזירות נוספות?
כן. אני מגיע. בסופו של דבר, ברגע שישראל אומרת מה היא לא רוצה שיהיה באזור, בזה הרגע היא שחקן קשוע. היא אומרת, לא רוצה פה את האיראנים. אז איך אתה לא רוצה, אז איך אתה משיג את זה? אז אתה משיג את זה על ידי לחצים משלך. יש לחימה תמידית נגד האיראנים, או בשלוחיהם, מה שנקרא, חיזבאללה וכו' וכו', וכפועל יוצא, רוסים צריכים לעשות עם זה משהו. ולכן, אם הם רוצים בסופו של דבר להגיע להבנות עם האמריקנים, זה מחייב אותם לדבר גם עם הישראלים לגבי כל מיני הסדרים, וישראלים הם בהחלט בעלי עניין, לצורך העניין. ולכן, כשרוסיה מביימת משברים ומציבה, זה לא משבר תיאורטי, זה הצבת טילים. טילי הגנה אווירית שיכולים בסופו של דבר לגרום למלחמה, לפחות אזורית, גם עם ישראל וגם עם ארצות הברית, ולכן זה מאוד משפיע. עכשיו, כשרוסיה מחליטה כן או לא, לנהל שיח עם ישראלים, זה בעצם התוצאה העיקרית של התהליך הזה. נכון לרגע זה, רוסיה מוכנה להמשיך ולדבר עם ישראל, כי אחרת אין למה מה לדבר. רוסיה רוצה לדעת מה קורה בלבנון ולגמור את העניין בנושא לבנוני, ושם זה לא רק עניין של מנהרות, זה הרבה יותר גדול, ורוסיה רוצה להיות נוכחת.
וגם עם הפלסטינים בזמן האחרון.
ועכשיו מגיע לפלסטינים ורוצה להידחף לתוך עסקת המאה על ידי זה שהזמין את הני למוסקווה, הוא נוסע למוסקווה בימים אלה, יחד עם חבר מרעב. והם הולכים לדבר על איזושהי הצעה רוסית משלהם, וכפועל יוצא רוסיה תהיה סוג של עורך דין לצד הני שיח שלו עם כל השחקנים האחרים באזור, זה גם אנחנו קשורים בזה. זאת אומרת, רוסיה נכנסה לנו גם דרך הגבול הצפוני ומאיימת, רוסיה נכנסה לנו לנושאים ישראלים או לאינטרסים ישראלים גם דרך הנושא הפלסטיני, וישראל מתמרנת את דרכה לצאת ולשמור על האינטרסים שלה בתוך המכלול הזה.
אלדד, ובכל הסיפור הזה שתיאר צבי בפרקים, זאת הברית נוכחת, לא נוכחת, איפה היא ומה היא עושה?
ארצות הברית שמה לעצמה יעד מרכזי אחד במזרח התיכון, וזה לפעול נגד האיראנים, אם זה קשור לנושא הגרעין, ואם זה לנסות ולהוציא את איראן מסוריה. גם כאן וגם כאן ארצות הברית זקוקה לרוסים, כי בהקשר הגרעיני הרוסים הם מרכיב בנושא הסנקציות, אם הם משתפים פעולה או לא משתפים פעולה, זה משפיע על מידת הלחץ על איראן. בסוריה, מה שנאמר פה, רוסיה היא שחקן מרכזי ביכולת ללחוץ או לא ללחוץ על איראן, וזה הרבה מאוד ממה שיקרה לאיראן בסוריה, תלוי גם ברוסים. לא רק ברוסים, אבל תלוי גם ברוסים. מבחינת ארצות הברית, היא אין לה למעשה כיום, חוץ ממה שרוסיה דורשת והיא לא מוכנה לתת, אין לה מנופים על הרוסים. כל עוד היא לא מוכנה לתת לה בהקשרים הגלובליים, בהקשרים הבינלאומיים, את מה שהרוסים רוצים, אז במזרח התיכון היא לא יכולה גם כן לאלץ אותה לנקוט במהלכים שהיא רוצה. אז באיזה מקום המדיניות האמריקאית, שהיא יותר פסיבית במזרח התיכון ממה שהרוסים, היא יותר תלויה ברוסים, היא משאירה את ישראל במידה רבה להתמודד עם ההשפעות של המדיניות הרוסית, ועם ההשפעות של מה שהאיראנים עושים במזרח התיכון, מבלי שיהיה לה את הגב האמריקאי, ואני חושב שבנושא של המטוס זה בלט מאוד, כי אני חושב שבזמנים אחרים, בתקופות אחרות, כשלאמריקאים יש מנוף לחץ רציני על הרוסים, יכול להיות שהאמריקאים היו יכולים להתנהל אחרת מול הרוסים, ולשכנע אותם להתמודד עם הפלת המטוס בצורה אחרת. אבל מחר על האמריקאים, באותה נקודה, לא היה מנוף, את המנופים שיש להם, הם לא רוצים לממש מסיבות כאלה ואחרות, אז הם משאירים למעשה את ישראל בלי המטריה האסטרטגית בכל מה שקשור להתנהלות מול, מול הרוסים, כשהמשמעות של זה, שגם בהקשר של ההתמודדות עם הנוכחות האיראנית בסוריה, הרי שלמעט זה שהאמריקאים אומרים שאיראן לא צריכה להיות נוכחת בסוריה, ולמעט זה שהם שומרים על הנוכחות שלהם בצפון סוריה, הם לא ממש שותפים למאבק של ישראל לפגוע בנוכחות האיראנית בסוריה.
תודה רבה לשניכם.